המשפחה שלי, שהיינו ביחד עם הרב גובלף לשבת. במהלך השבת, משהו שממש התאים אותי, נשים אותי, זה שכל מיני אנשים פינו ברב גובלף במהלך השבת, כל מיני שאלות, כל מיני תחומים, ועם בינה יתרה, עם סבלנות, הרב גולדברג ענה לכולם, כל אחד לפי דרכו. משהו שעוד יותר מדהים אותי, שמישהו הציג את הרב גולדברג לפני שהוא דיבר פעם, שאומר שרב גולדברג הוא בן אדם שמעביר 100 שיעורים בשבוע. הרב גולדברג תיקן את הבן אדם ואומר יותר.
לא תיקן.
לא תיקן?
אני... אין דברים שאין להם שיעור.
אין להם שיעור.
לפעמים יותר, לפעמים פחות.
אז בשבילנו, בישיבה, יש לנו כמה מורים שלומדים עם הרב בשיעור הוויו, כמה שנים יש לנו שהלכו לשיעור של הרב, וזכות בשבילנו לשמוע את דברי הרב ולשאול אותו שאלות ולקבל את העצות שלו לכל מיני נושאים. אז בכבוד הרב. אנחנו מורד רבותיי נחלק את הדברים לשניים. חלק נראה דבר מעניין בהלכה, ממש כמה רגעים אחרי מנחת היסוד הספקתי להגיד לראש הישיבה הגאון רבאום שליטה, ואחר כך נראה גם איך זה מתחבר לחלק השני, החלק של דברי האגדה. נשתדל לתמצת את הדברים, שהדברים יהיו בהירים וברורים. בסדר? עברית?
כן.
אני אגיד לכם את האמת, שאני מדבר באנגלית, לפני שאני מתחיל, אני אומר קודם, השם שפתיי תפתח. שיגיתי לתך. אז בעברית תמיד יותר טוב. שכוח גדול על הזכות. אנחנו יודעים, קודם נתחיל עם הדף הקטן, ואז נעבור לדפים הגדולים, לדף הגדול. אנחנו יודעים, כשיהושע נכנס לארץ ישראל, הוא קידש את הארץ. הקדושה הזאת החזיקה מעמד עד חורבן הבית. עם חורבן הבית יצאנו לגלות בבל והתבטלה הקדושה. חזרנו אחרי 70 שנה של גלות בבל, הקדושה חזרה עם עולי עזרא. הקדושה הזאת נשארת ונשארה לתמיד. ראשון הרמב״ם, קדושה ראשונה קידשה לשעתה ולא קידשה לעתיד לבוא. קדושה שנייה קידשה לשעתה וקידשה לעתיד לבוא. מסביר הרמב״ם מהו ההבדל, מיד נראה את הכל בפנים, מסביר הרמב״ם מהו ההבדל. קדושה ראשונה הייתה קדושה של כיבוש. בטל הכיבוש, בטלה הקדושה. קדושה שנייה הייתה קדושה של חזקה. וזה לא מבטל את הקדושה. עד כאן הרמב״ם ביחס לארץ ישראל. קדושת ירושלים והמקדש, אומר הרמב״ם, היא נשארה תמיד, היא לעולם לא התבטלה, היא קדושה מחמת השכינה, קדושה מחמת השכינה לא מתבטל. כי השכינה נמצאת, אמנם לא ברמות שהשכינה הייתה בזמן הבית, שהכל היה גלוי לכל, אבל השכינה נשארת, לכן הקדושה קיימת. בואו נראה רגע את הרמב"ם בפנים, בהלכות בית הבחירה, פרק ו' הלכה ט"ז. אומר הרמב"ם, למה אני אומר במקדש בירושלים, קדושה ראשונה, קדשה לעתיד לבוא, ושאר וקדושת שאר ארץ ישראל, בעניין שביעית ומעשות וכיוצא בהם, לא קדשה לעתיד לבוא, לפי שקדושת המקדש בירושלים, מפני השכינה. והשכינה אינה בטלה. והרי הוא אומר, והשימותי את מקדשכם, אפילו, והשימותי את מקדשכם, ואמרו חכמים, אף על פי ששוממים, בקדושתם הם עומדים. ברור, פשוט. אבל, יש לכם את כדי לעשות כך, אבל, חיוב הארץ, בשביעית ובמעשות, אין עליו מפני שהוא כיבוש רבים, וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם, בטל הכיבוש ונפטרה מן התורה ממעשות המשפיעית. שהרי אינה מן ארץ ישראל. כיוון שעלה עזרה וקידשה, לא קידשה בכיבוש, רואים למטה בסוף העמוד, אלא בחזקה שהחזיקו בה. ולפיכך, כל מקום שהחזיקו בה עולה בבל ונתקדש בקדושת עזרה השנייה, הוא מקודש היום. ואף על פי שנלקח הארץ ממנו, חיה בשביעית ובמעשות. הנה לפנינו, בצורה ברורה, קדושה ראשונה, קדושה של כיבוש, בטל הכיבוש בטלה הקדושה. קדושה שנייה היא קדושה של חזקה, אוי, והארץ התקדשה על ידי חזקה, אז למרות שגירשו אותנו מהארץ, מחרב הבית השני, הקדושה קיימת. שואל, הבית יוסף, הכסף מישני. אתם רואים בהלכת את זה, מצד שמאל יש שם קו מסומן, לא רואים? כן? בסדר? ומה שכתב, אבל חיוב הארץ בשביעית ובמעשרות, אינו אלא מפני שהוא כיבוש רבים. וכיוון שנלקחה הארץ מידיהם בתל הכיבוש, כיוון שעלה עזרה וקידשה לא קידשה בכיבוש אלא בחזקה, שירזיקו בה. אומר על זה, הבית יוסף, הכסף משנה, איני יודע מה כוח חזקה גדול מכוח כיבוש. למה לא נאמר בחזקה גם כן? נלקחה הארץ מידינו בתל החזקה. שאלה ראשונה פשוטה וברורה. היינו, הרזקנו, גלינו, נחרב הבית, לא מחזיקים, הקדושה תתבטל. מה זה שונה מכיבוש? שבטל הכיבוש בטלה הקדושה. שאלה שנייה, מוסיף הכסף משנה ושואל, ותו, בראשונה, שנתקדשה באותו עמוד, באותו עמוד בצד ימין למטה, שנתקדשה בכיבוש, וכאילו היה שם חזקה, עד ומי עדיף החזקה בלא כיבוש? מחזקה עם כיבוש, וצריכים. אז מה השאלה השנייה? הרי שכבשנו את הארץ בפעם הראשונה, מה היה? מה היה שכבשנו את הארץ בפעם הראשונה? כבשנו אותה ומה עשינו? נו, מה עשינו? מה עשינו? ישבנו, נכון? בנינו בתים. אז החזקנו בארץ. אז זה חזק, כיבוש פלוס מה? פלוס חזקה. זה מתן. אבל כשיש רק חזקה, מה הדין? זה לא מתן. מה ההסבר? למה חזקה לבד עדיפה על כיבוש עם חזקה? אלה שאלות ששואל מי הבית יוסף. כסף משנה, ונשאר בצד החינוך. ברור? ברור? זוהי שאלה ראשונה. שאלה נוספת. בואו נראה עוד רמב"ם. מעבר לדף. בהלכות תרומות. פרק א', הלכה ב'. ארץ ישראל, אם יש לכם אמת כדי לעשות קו, ארץ ישראל האמורה בכל מקום היא בארצות שכבשן מלך ישראל או נביא מדעת רוב ישראל, וזהו נקרא כיבוש רבים. עד כאן. מה מגדיר הרמב"ם? מה זה כיבוש רבים? מלך או נביא קיבלו רשות מהסנהדרין לצאת למלחמה, והסנהדרין הם הרפרזנטטיב, הם המסמלים של כלל ישראל, זה נקרא כיבוש רבים. משמע, משמע מהחלק הזה של הרמב״ם, שימו לב טוב, משמע מהחלק הזה של הרמב״ם, שאם אנחנו החלטנו, אנחנו החלטנו, שאנחנו כובשים חלק מארץ ישראל, ונותנים את זה למי? למלך או לנביא, זה לא נקרא כיבוש רבים. כי ההגדרה של כיבוש רבים זה מלך או נביא מדעת רוב ישראל. אז אם אנחנו כחבורה החלטנו לעשות את זה, לא לעצמנו, נותנים את זה למלך. ועדיין לא נקרא לכם מוסרים. נכון או לא? מסכימים? יפה. נמשיך הלאה ברמב"ם עוד שלוש שורות. אומר הרמב"ם, אבל תעשו עוד קו, יחיד מישראל, או משפחה, או שבט, שהלכו וכבשו לעצמם מקום, אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם, אינו נקרא ארץ ישראל כדי שנגעו בו כל המצוות. מה כתוב כאן? יחיד מישראל, או משפחה, או שבט, שהלכו וכבשו לעצמם. זאת אומרת, אנחנו החלטנו שאנחנו כובשים איזשהו חלק מארץ ישראל לעצמנו. זה לא נקרא מה? כיבוש? רבים. אבל אם את מה שאנחנו החלטנו, שאנחנו כובשים לעצמנו, נתנו למי? תעזרו לי. למלך או לנביא זה נקרא מה? כיבוש רבים. סתירה מהרשת הספר של הרמב״ם. הדיוק שאנחנו מדייקים מתחילת דברי הרמב״ם, בצורה ברורה, שאם אנחנו כבשנו מלך התחילה כדי לתת למלך, לנביא, לשלטון, לתת להם את מה שכבשנו, שיהיה חלק מאדמות המדינה, מה הדין? זה לא נקרא כיבוש רבי. זה לא כיבוש רבי. ככה מה שמי הרי שמי הסבר של הרמב"ם משמע, שיחיד המשפחה או שבט שכבשו לעצמם, לעצמם, זה לא נקרא כיבוש רבי. אבל אם כבשו את זה בשביל מי, תעזרו לי, של הציבור, זה נקרא כיבוש רבים. אז יש פה הרי מרשע לספר של הרמב״ם, אפשר לדייק, הפוך. אז מה הכוונה בדברי הרמב״ם? אלה שתי השאלות. ברור? אז כדי להבין את זה, ועד הרב, האם לא נראה לכם פה משהו, או לא ברור משהו, אשמח לשמוע, ולברר את העניין. אבל מה שנראה, ואני אוכל לכם את זה, black and white, ברמב״ם. שהפשט הוא כך. וזה דבר ממש נפלא. כשיהושע בן נון נכנס לארץ ישראל, כבשו את הארץ. כמה זמן זה לקח? 7 שנים. כבשו את הארץ 7 שנים. מה קידש את הארץ? המלחמה שהייתה 7 שנים. מכוח המלחמה הזאת נתקדשה ארץ ישראל, והקדושה הזאת נשארת עד מתי? עד נונו חורבן הבית. ואז הקדושה פסקה. או הקדושה בארץ ישראל היא לא מחמת המלחמה שעשינו בארץ, אלא עצם זה שהארץ היא כבושה תחת ידינו. עצם זה שהחזקנו את הארץ היא כבושה תחת ידינו. היה שלטון, היה ממשלה, היה לנו החלטות, אנחנו עשינו כל דבר שרצינו. אנחנו ממש ניהלנו את הכל. זה קיים את הקדושה עד החורבן, עד איבוד השלטון. אז מלשון הרמב״ם, ברור שני הצדדים. צד אחד, המלחמה עצמה, שנתנה לנו את הארץ, זה יצר את הקדושה עד החורבן, או, אפשר לומר, לא המלחמה עצמה. זה שהארץ הייתה כבושה תחת ידינו. היינו בה, שלטנו בה, ניהלנו אותה, עשינו בה כל מה שאנחנו רוצים. זה כדי שלך. נראה מלשון הרמב״ם. תסתכלו טוב. ברמב״ם, כותב לנו הרמב״ם, בהלכות בית הבחירה, פרק ו' בהלכת את ז', אבל, איך שעשיתם שם קו, השורה הרביעית בשורות המתרחבות, רואים? אבל, חיוב הארץ, זה 8 שורות מלמעלה, תחילת ההלכה, כן? תראו למטה, אבל, חיוב הארץ, בשביעית ובמעשרות, אינו אלא, מפני, מה כתוב ברמב״ם? מפני, מה, נו, תעזרו לי? שהוא כיבוש רבים, לא שהיה, שהוא, מה זאת אומרת שהוא? פרזן, עובד, שהוא, שעכשיו הארץ היא קדושה מפני שאנחנו, היא כבושה תחת ידינו, לכן מפני שהוא כיבוש רבים, לא שהיה כיבוש רבים, זה בקדושה ראשונה. אבל בקדושה שנייה, מורי ורבותיי, אנחנו הרי לא היינו בלבטים בארץ. מי שלט בארץ? הפרסים. הם נתנו לנו רשות מה לעשות? נתנו לנו רשות מה לעשות? לבנות, רחוב, שכונה, בית, עיר וכך הלאה. אבל אנחנו לא היינו בלבטים בארץ, היא לא הייתה כבושה תחת ידינו. אז איך קידשנו את הארץ? איך היא התקדשה? הקדושה השנייה בזמן עזרה היא קדושת הגוף. קדושת הגוף. מה זאת אומרת קדושת הגוף? זה שקיבלנו רשות להחזיק את הארץ, להחזיק אותה, לבנות בה. הפעולה הזאת היא הייתה פעולה של קידוש. קידשנו את גוף הארץ, את הקרקע עצמה. דבר שהוא קדוש בקדושת הגוף, הקדושה לא בטלה. הקדושה נשארת אדם. היא לא בטלה. תשאלו אותי, אז למה בקדושה הראשונה, מה, נו? לא קידשנו את הארץ, מה? בקדושת הגוף. כי בקדושה הראשונה מה שהיה זה כך. ברגע שכבשנו את הארץ ושלטנו בה, הארץ הייתה כבושה תחת ידינו. ממילא היא התקדשה. ממילא אם היא התקדשה, לא שייך, לא שייך להכיל על הקדושה הזאת עוד קדושה. אין קדושה על קדושה. לא שייך להכיל עליה עוד קדושה. אז לכן, מכיוון שכל הקדושה הייתה מחמת שארץ כבושה תחת ידינו, ברגע שכבר לא הייתה כבושה תחת ידינו, זאת אומרת, הפסדנו, גירשו אותנו, אז בטלה הקדושה. אבל קדושה שנייה היא לא מחמת שארץ כבושה תחת ידינו. קדושה שנייה היא מכוח מה? תעזרו לי מכוח מה? שאנחנו חלנו בקדושת הגוף. עצם המוחזקות, יצרנו קדושה בגוף הקרקע, ולא בטל. איך אני יודע שזה דברי הרמב״ם? בואו תראו את הלשון של הרמב״ם. כותב לנו הרמב״ם, בהלכות תרומות, מדהים, כותב הרמב״ם, כל שהחזיקו עולי מצרים, ונתקדש, כדי לעשות עיגול, ונתקדש קדושה ראשונה. מה פירוש בנתקדש? מה פירוש בנתקדש בעברית? ממילא. ונתקדש. מחמת שהארץ הייתה כבושה תחת ידינו, נתקדש. אבל פילפלואים, תראו את הרמב״ם. כיוון שגלו בטלו קדושתם, שקדושה ראשונה לפי שהייתה מפני הכיבוש, בלבד, קדשה לשתה ולא קדשה לעתיד לבוא. כיוון שעלו בני הגולה והחזיקו במקצת הארץ, מה אומר הרמב״ם? קדשוה! קדושה שנייה. לא נתקדש, קדשוה. הנהגתי ווי, אנחנו קידשנו את הארץ. עשינו פעולה של קידוש. קידשנו את הארץ בקדושת הגוף. הקדושה הזאת קיימת ולא בטלה. אז כמה נפלא שבקדושה הראשונה כתוב מפני שנתקדשה. מה זאת אומרת נתקדשה? ממילא, באופן אוטומטי. ממילא. אבל כאן, שקידשוה, עשינו פעולה מקדשת. עשינו פעולה מקדשת. קדושת הגוף לעולם לא בטלה. ממילא, זה מסביר לנו דברי הכסף מישהו. ומהו ההבדל? הקדושה, הארץ הייתה צריכה להתקדש על ידינו. הארץ הייתה מובטחת לאבות, אברהם יצחק ויעקב. אנחנו קיבלנו אותה והעלינו אותה לרמת קדושה כזו שהיא תהיה חייבת עכשיו בתרומות ומעשות ובשבית. איך העלינו אותה לרמת קדושה כזאת? מחמת שהיא כבושה תחת ידינו. אבל בבית שני לא הייתה כבושה תחת ידינו, אז העלינו אותה לרמה הזאת, כי אנחנו עשינו בקדושת הגוף. עשינו בקדושת הגוף, הקדושה הזאת היא לא בטלה. פילד לא. אם כך, עכשיו תראו דבר נפלא. דבר נפלא. בא הרמב״ם, בפרק ראשון מלכות תרומות, בהלכה ג' מלמד אותנו הלכה מאוד מעניינת. נאמר אותה רגע בעל פה, נראה אותה בפנים. מהי ההלכה? דוד המלך, כשכבש את הארץ, עשה טעות. הוא כבש קודם את סוריה, ורק אחר כך הוא כבש את ארץ ישראל. אוי! ואם אנחנו רוצים to extend, להרחיב את הגבולות של ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הבטיח לאברהם אבינו, ועל מה שאנחנו רוצים להרחיב, לתת שם של קדושת ארץ ישראל, צריך לעשות את זה לפי הסדר. מה זה לפי הסדר? קודם לכבוש את מה? תעזרו לי. את כל ארץ ישראל שהקדוש ברוך הבטיח לאברהם. אחרי זה עולה ארץ ישראל, now we can extend, זה בורדרס. עכשיו אפשר להרחיב את הגבולות. נכון? מה עשה יהושע? מה עשה דוד? כבש קודם את סוריה, לא המובטחת לאברהם, חלקים של סוריה שאינם בגבולות ארץ ישראל, ואחר כך כבש את ארץ ישראל. לכן סוריה זה between, זה בין, זה לא חוץ לארץ, אבל זה גם לא מה? ארץ ישראל. בואו תראו את ההלכה בפנים, תרומות פרק א' הלכה ג'. הארצות שכבש דוד, חוץ לארץ כנען, כגון ארם נהריים, ארם צובה, אחלה, וכיוצא בהם, אף על פי שמלך ישראל הוא, ועל פי בניין הגדול הוא עושה, אינו כארץ ישראל לכל דבר, ולא כחוץ לארץ לכל דבר, כגון בבל ומצרים, אלא יצאו מכלל חוץ לארץ, ולהיותם ארץ ישראל לא הגיעו. בני מה ירדו ממעלת ארץ ישראל? ושכבש אותם קודם שירפוש כל ארץ ישראל. אלא נשאר בה משבעה עממים. ואילו תפס כל הארץ כנען לגבולותיה, ואחר כך כבש ארצות אחרות, היה כיבושו כולו כארץ ישראל לכל דבר. והארצות שכבש דוד אל סוריה. בסדר? ברור? קליר? בא מקדש דוד, באים כל העולם ושואלים על הרמב״ם פילי פלאים, שימו לב מה משפיל לפלאים, איך התקדשה הארץ בפעם הראשונה? אמרנו, לא מחמת המלחמה אלא מחמת מה?
כיבוש.
שהיא הייתה כבושה תחת ידינו, we control the state, yes we lead the state, הייתה תחת ידינו, כך התקדשה הארץ. זאת אומרת, any day, every new day, כל יום הארץ כבושה תחת ידינו, ואז יש את הקדושה עד החורבן. כך, קשה מאוד הרמב״ם. מה הבעיה עם דוד המלך? הוא כבש את סוריה לפני מה? ארץ ישראל. כמה נניח לפני? חודש לפני? חצי שנה לפני? גוד. אבל אחר כך מה הוא עושה אחרי שהוא כבש את סוריה? הוא כבש את מה? את כל ארץ ישראל. אז אחרי שהוא כבר כבש את כל ארץ ישראל, מאותו רגע, מה יהיה מאותו רגע? תעזרו לי! סוריה תתקדש בקדושת הארץ. אם אנחנו היינו אומרים, שארץ ישראל התקדשה על ידי מה? ארץ ישראל התקדשה על ידי מה? על ידי פעולת הכיבוש, על ידי המלחמה, אוקיי? לקח את סוריה לפני הזמן. מכונת פיקס, אפשר לשנות את זה. Too late. מאוחר מדי. אבל הרי מה שקידש את ארץ ישראל, שהארץ היא כבושה תחת ידינו, שאנחנו מחזיקים את הארץ תחת ידינו, זה המקדש את ארץ ישראל. כל יום מחדש, אז אחרי ששנו את כל ארץ ישראל, מאותו יום, מה יהיה עם סוריה? תתקדש בקדושת הארץ. אז למה היא לא מתקדשת? שאלה ברורה? התשובה היא, נכון, ארץ ישראל, שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאבות, לאברהם יצחק ויעקב, היה בה קדושה מסוימת, כבר היא ארץ המובטחת, ועל ידי שבאנו, העלינו את הקדושה. איך העלינו את הקדושה בפעם הראשונה? כי הארץ הייתה כבושה תחת ידינו. שלטנו בארץ. העלינו את הקדושה. זה הכל בארץ המובטחת. זה הכל בארץ ישראל שהקדוש ברוך הבטיח לאבות. אבל אם רוצים to extend, להרחיב את ארץ ישראל, את זה רוצים לעשות. פה צריך פעולה של כיבוש. פה צריך מלחמה. אם המלחמה היא מקדשת את החלקים הנוספים, אז אם המלחמה הייתה מה? לפני... לפני הזמן, לפני כיבוש הארץ, כבר אי אפשר לשנות את זה. כבר אי אפשר לשנות את זה. שהארץ כבושה תחת ידינו זה בארץ המובטחת לאבות. אבל להוסיף, את צריך פעולה של כיבוש אחרי שיש את כל ארץ ישראל, לא קודם לכן. ולכן, עכשיו מובן, הלכה בית. אין סתירה ברמב"ם בין הרי של הספר. בהלכות תרומות, הלכה בית. מה כתוב? ארץ ישראל האמורה בכל מקום, היא בארצות שכבשן מלך ישראל, או נביא מדעת רב ישראל. זה נקרא כיבוש רבים. אם זה בגין אגב, זה הלכה בהתחלה, אומר הרמב״ם, אתה רוצה לדעת מה זה כיבוש רבים? הרמב״ם מגדיר לנו. מה זה כיבוש רבים? מלך, נביא, או ביעף כלל ישראל. מלך, נביא, ברשות הסנהדרין, שהם מייצגים את עם ישראל. זה כיבוש רבים. איפה? איפה שאתה רוצה. ארץ ישראל, סוריה, מצרים, לא משנה איפה. כל מקום. זה הרשע. לכן, אם אני ואנחנו ביחד כובשים, אנחנו ביחד כובשים חלק מארץ ישראל, ונותנים את זה למי? למי נותנים את זה? למלך או לנביא? זה לא כיבוש רבי? כי זה לא היה מדעת, זה לא היה מלך, זה לא היה נביא, וזה לא היה מדעת הסנהדרין. אפילו שהיה לנו כוונה טובה, תוהלתם לקבל את החלקים מוקדם יותר. לא. ברור? אבל בחלק השני של הרמב״ם, תראו מה כותב הרמב״ם, אבל יחיד מישראל, או משפחה או שבט שהלכו וכבשו לעצמם מקום, אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם, אינו נקרא ארץ ישראל. פה כל מדובר על החלקים של ארץ ישראל שהקדוש ברוך הוא הבטיח לאברהם אבינו. יחידו מישראל או משפחה שהלכו וכבשו לעצמם אפילו מן הארץ שניתנה לאברהם, שלכאורה זה צריך להיות כיבוש רבים. למה? כי זה ארץ ישראל. אז מה הם לקחו לעצמם? אבל זה ארץ ישראל, לא? כי אם לקחו את זה לעצמם זה לא טוב. אבל אם נתנו את זה באמת למי? למי נתנו את זה? למלך או לנביא, זה כיבוש רבים. שוב, כי בארץ ישראל המובטחת, זה פעם בארץ ישראל, קדוש ברוך הוא פעם עשתו, פעם מצאת ביעקב, זה ספר, איך שם לבל הקדושה? נאו, מי הריים, הוא ילב את זה קדושה, ותרומות ומעשות אין שביעית. From this reason, if I take this, not for myself, to the king, to the navi, קדוש בקדושת הארץ, כיבוש רבים. No question. But the first part, that I'm talking about every place, ארץ ישראל, או קדוש ברוך הוא פרמס טוב, המצק ביעקב, if you want to extend the borders all over, it's not difference. Any place. What does it mean? כיבוש רבים. כיבוש רבים is mean מלך, נבי, או נבי, מדעת רוב ישראל. Any other way, also if you have good aspect, good
intentions.
זאת אומרת, אין לנו כוונה טובה.
Good intentions.
Good intentions. To give this to the מלך או נבי, it's gonna take. ברור? בסדר? זה מלא מובן טוב מאוד הרמב״ם. אז יוצא לנו פה דבר נפלא מאוד, שמשמש מדברי הרמב״ם שהיום הקדושה של ארץ ישראל, איזה קדושה יש לה? קדושת הגוף. קדושת הגוף יש לארץ ישראל. אז הקדוש ברוך אומר למשה רבינו, של נעליך מעל רגליך, אז במדבר, כי המקום אשר אתה עומד עליו אדמת קודש, כי הקדוש ברוך הוא הגיע, השכינה הייתה שם, ואחר כך זה הסתלק משם, וארץ ישראל זה דבר. קדושה סגור, ולכן הקדושה הזאת היא לא בגלל. לכן, מיד שהגעתם לארץ ישראל ללמוד, בגוריון איירפורט, יצאתם מהמטוס, נכנסתם ישר לקדושת הגוף של ארץ ישראל. קדושת הגוף. באתם אחר כך לישיבה, זה כבר קיבל אפגרייד, זה כבר קיבל שדרוג הקדושה הזאת. מה זאת אומרת? נמשיך הלאה. נעבור עוד על הדף השני שנמצא איתנו. פה זה דבר נפלא. במלחמת העולם הראשונה, מלחמת ארבעת המלכים את החמישה, שאברהם אבינו הולך להציל את לוט, היה ארבעת המלכים את החמישה, זאת מלחמת העולם הראשונה. אברהם אבינו חוזר מהמלחמה הזאת מלך העולם. ממש. סופר סופר סטאר.
אוקיי.
אבל כשהוא חוזר הביתה לאוהל, הוא חוזר עם bad mood, חוזר בלי מצב רוח. אומר לו הקדוש ברוך הוא, מה קרה? מה קרה? אל תירא, אומר הפסוק בקטע השלישי. אחר הדברים האלה הדבר השם אל אברהם המחזה לאמור, אל תירא אברהם, אנוכי מגן לך, שכרך הרבה מאוד. אומר רשי, זה לא לפנינו, אומר את זה בעל פה, אומר רשי, מה בדיוק הבעיה? הרגת הרבה אנשים במלחמה? טוב מאוד. לא היית הורג אותם, היו הורגים אותך, אבל להורגך השכם להורגו. איזה עוד בעיה יש לך, אברהם? עשיתי לך הרבה ניסים? הרבה הרבה ניסים? אתה מפחד שאיבדת מה? מה איבדת? את הקרדיט, השכר? שכרך הרבה מאוד. איך זה נשמע? מצוין. מה צריך יותר מזה? הקדוש ברוך אומר את זה לאברהם במחזה? בנבואה? בחלום? בא אברהם אבינו ואומר, פסוק ב', כדי לעשות שם קו, ויאמר אברהם, השם אלוקים, מה תיתן לי? ואנוכי הולך ערירי, ובמשק ביתי הוא דמשק אליעזר. ויאמר אברהם, אין לי לא נתת זרע, והנה בן ביתי יורש אותי. לא מבין. מדוע כתוב פעמיים, ויאמר אברהם, ויאמר אברהם? אברהם אבינו מדבר. ויאמר אברהם פסוק בעת, מה תיתן לי ואנוכי הולך הרי? אין לי ילדים, אין צ'ילדרן, אין לי ילדים. פסוק ג', אין לי לא נתת זרע. אז אמר אותו ויאמר אברהם. עוד דבר שאני לא מבין, מה התשובה של הקדוש ברוך הוא, פסוק ד', הנה דבר השם אליו לאמור לא ירשך זה, כי אם אשר יצא ממך, כדי לעשות כמה? הוא יירשך. אשר יצא ממאיך? מה זה מאיים באנגלית? רום, סטאמיק, יס?
כן.
הוא קרי זה בייבי ניימנס. אבא או אמא?
אמא.
מי מרזיק את התינוק? אמא. זה לא מתאים להגיד לאברהם אשר יצא ממאיך. הנה, תראו מה קורה בקטע הרביעי עם רבקה. פסוק הבית. ותוצצו אבנים בקרבה. ואתה אומר אם כן, למה זה אנוכי ותלך לדרוש את השם? פסוק הג' ויאמר השם לה, שני גויים בבטנך ושני לאומים, מה כתוב? ממאיך תיפרדו. זה מתאים לאמא. אז רק כמה הקדוש ברוך הוא משתמש באותו לשון, למי? למי? לאברהם? תורה הרי זה לא סיפורי. תורה זה נצח. כל מילה בתורה? מה פירוש הדבר? מסביר הנציב, אגב בהמשך, כיוון נוסף, הרב הירש, חבר את זה, אסיף על זה מעט, וזה פילי פלאים. ומיד נראה את הכל בפנים. אומר הנציב, מיד ביור הוא כך. אברהם אבינו שומע מהקדוש ברוך הוא, שכרך הרבה מאוד. יוסף, אתה מסודר. בא אברהם אומר, ואנוכי הולך ערירי, אין לי ילדים. ואז אברהם אבינו עוצר לרגע, אומר הקדוש ברוך הוא, סליחה, אתה יודע בדיוק מה התכוונתי, אבל האנשים לא יודעים את זה כל כך. הם יכולים להבין דבר לא נכון. אני רוצה להסביר את מה שאמרתי. כשאני אמרתי לך, אין לי, לא נתת זרע, ואנוכי, סליחה, שאני אמרתי לך, ואנוכי הולך ערירי, ואנוכי הולך ערירי, איך אני יכול להגיד דבר כזה? איך? הרי הבטחת לי, הבטחת לי כבר קודם, אמרת לי, שיהיה לך בן משרה, זרעך, לזרעך אתן את הארץ הזו, ועכשיו אני אומר לך, הקדוש ברוך הוא, ואנוכי הולך ערירי, מה קרה לאמונה שלי, אנשים יכולים להאמין? אברהם אבינו המאמין הגדול, פתאום הוא שואל שאלות, פתאום הוא ככה לא ברור לו ב-100% שיהיה לו המשך, ואנוכי הולך ערירי. קדוש ברוך הוא, אנשים יכולים להתבלבל, לחשוב שהאמונה שלי נהייתה חלשה, אני אסביר את דבריי יותר ברור. ויאמר אברהם, אגן, אין לי לא נתת זרע. מה זאת אומרת? לי לא נתת זרע. קדוש ברוך הוא, אפשר דקה אחת? אני היום בן 99, אומר אברהם. אם אתה נותן לי ילד בשנה הבאה, בן כמה אני אהיה? בן 100. כמה שנים יש לחיות אחרי 100? 10? אולי 20? אפילו נניח 30? מה אני אעשה בשנים האלה? מה אני אלמד את אברהם, את הילד הזה, את יצחק? מה אני אלמד אותו? גמרא? חומש? שולחן ערוך? זהו, את כל זה כבר לימדתי את אליעזר. את אליעזר כבר לימדתי את הכל. הוא התלמיד. דולה ומשקה מתורת רבו את הזיכרון פינומינלי. אני לא רוצה ילד בשביל זה. אני רוצה ילד שאני אוכל ללמד אותו לא רק תורה, לא רק גמרא, לא רק הלכה. שאני אלמד אותו את המתיקות של תורה. את החיים של תורה. את הסוויטנס, את הלוקפור, את ההשתוקקות לתורה. את זה אני רוצה ללמד אותו. ושזה צריך לייפטיים. צריך חיים. זה לא עושים בשפר, או בעשר ספרים, או בעשרים שנה. זה לומדים, מסתכלים על אבא, מסתכלים על אמא, מסתכלים, לומדים, מקבלים הדרכה, איך להבין שהתורה היא תורת חיים, שיש בה מתיקות, התלהבות, הסתכלות נכונה. אולי לא יהיה לי מספיק שנים, אומר אברהם. אז מה יעזור שנותן לי ילד? נתת לי ילד ביולוגי, אבל לא נתת לי ילד שיוכל להמשיך את מה שאני רוצה. זה, אומר אברהם אבינו, בואו נראה רגע בקטע ה-13, לרגע אחד, מעבר לדף, באמצע. אין לי לא נתת זרע. או בהתחלה אפילו נתחיל. היום אומר אברהם, המאמר השני לא היה ביחד עם המאמר הראשון. והיינו משום שהזכיר אברהם ממה שלא האשים הקדוש ברוך הוא מאומה, כי לא שאל כעניין במה שאמר ואנוכי הולך הרירי, אחר שכבר הבטיחו הקדוש ברוך הוא את זרע, משום אחי חזר ופירה שיחתו, אין לי לא נתת זרע, לא אמר אין לא נתת זרע לי, אלא בז בזה בלשון לבאר דבריו הראשונים, אף אגב שמאמין שיוליד בנים, אני מאמין הקדוש ברוך הוא שתיתן לי ילד. מכל מקום, לי לא נתת זרע, פירוש, לפי דרכי ורצוני, וכל רצוני הוא להשריש אמונת השם על ידי זרי. ואחר שהגעתי לימי הזקנה, ועדיין אין לי זרע, אם כן אפילו הוליד, בסוף ימיו שנותיי, הלא אח בן ביתי יורש אותי, אלנו, עיקר מה שיש לי בעולם היא פעולה זו. אז היא תגיע לבן ביתי, מה זה יעזור? אליעזר הוא החכם מכולם. אני רוצה ילד שאני יכול לתת לו מה שלא נתתי לי אליעזר. מה שאני לא יכול לתת לעבד. רק לבן? אומר לו, הקדוש ברוך הוא, תראי פלאים, אל תדאג. לא יירשך זה. מי יירש אותך? אשר יצא ממאיך הוא יירשך. מאיים, סטמיק, בלשון הקודש. זה לא רק חלק בגוף האדם שהמזון עובר דרכו, מה שהגוף צריך נשאר, מה שלא יוצא. מאיים, בלשון הקודש, רפרזנט, מסמלים, אקסייטמנט, התלהבות. איך נאמר בפסוק, בקטע העשירי, הבן יקר לי אפרים, עם ילד שעשועים, אומרים בראש השנה, כי מידי דברי בו, זכור הזכרנו עוד על כן, אמו מהי. מישהו מבטיח לכם דבר, אתם מחכים לקבל איזה משהו, עושים איזה עבודה גדולה, והנה קיבלתם, מה ההרגשה שלכם? אתם קופצים, שמחים, אפילו לא קפצתם פיזית, זה שמחת, אמו מהי, אקסייטמנט, המאיים. מצד שני, אם מישהו מכעיס אתכם, וחס וחלילה מישהו כועס מאוד מאוד, הוא יכול לקבל אולקוס. איך אומרים אולקוס באנגלית? כן. מחלה מסוכנת. איך כתוב שמה במגילת איכה? איך כתוב שמה על המאיים? מאי חמרמרו. חמרמרו, הכוונה היא, הוא ירגיש, הכל מתפוצץ לו, חס וחלילה. הוא לא יכול יותר. המאיים מבטאים את הרגשות, את ההשתוקקות, את השמחה או את הצער. אלה המאיים. לכן תראו כמה נפלא, אומר הרב הירש בקטע ה-11. אומר הקדוש ברוך הוא לאברהם, אל תדאג, לא יירשך זה, אשר יצא ממאיך, ממאיך לא חלציך, לא ירחך. חלציים, ירחיים. הם חלקים חומריים, גריידה של הגוף. ואילו המאיים הוא משכן הרגשות. השתתפות בצער, בשמחה. והיא נחלת אברהם אבינו. שימו לב כדי לעשות קו. אפשר ללמד תורה לאחרים, למסור להם ערכי רוח. אבל קשה לשנות ולזכח את האופי. אי אפשר לשנות את הפרסונליטי. כי מקור המידות והתכונות ובעיקר ממאי האבות, אדם ניכר במידותיו, בתכונותיו, לאו דווקא בשכלו. והבנים חייבים תודה להוריהם. למה חייבים להגיד תודה לאמא ואבא על מה שירשו ממאיהם? גם זרע כנען יכול להוסיף דעת, להתחנן לקיום מצוות. גוי יכול לדעת הרבה, אך אי אפשר לחנך אדם להיות בעל רגש יהודי. הרגש היהודי עובר בירושה מהמאיים של אברהם אבינו. אומר הקדוש ברוך הוא, אומר אברהם, אני רוצה להעביר לו את הפילינג, את האקסייטמנט, את ההתרגשות, את זה אני רוצה לתת לו, את ההתלהבות. אומר לו הקדוש ברוך הוא, אל תדאג, לא יירשך זה, כי אם אשר יצא ממאיך הוא יירשך. פירוש הדבר, יהיה לך מספיק שנים ללמד אותו, לתת לו את ההרגשה, את האקסייטמנט, את ההתלהבות של יהדות, של תורה, של מתיקות. זה מה שהקדוש ברוך הוא אומר לו. לכן תראו דבר נפלא, נפלא נפלא ביותר. בתנך ובחזל המילה מאין, שמסמלת מה? Excitement, התלהבות, הולכת יד ביד עם המילה צאצאים. צאצאים in English is future. No? צאצאים זה future. אבל אפשר גם להגיד future במילה אחרת. איך? זרחה, ילדיך. איך אנחנו אומרים כל בוקר בתפילה? לא ימושו מפיך, מפי זרחה ומפי זר הזרחה. אז תסבירו לי רבותיי, למה כל בוקר אנחנו אומרים בברכות התורה, בברכות התורה אומרים כל בוקר, מה אנחנו אומרים? וערב נא השם אלוקינו את דברי תורתך בפינו, ונהיה אנחנו וצאצאינו, וצאצאי צאצאינו. למה לא אומרים ונהיה אנחנו וזרינו וזר הזרינו? למה? אתם יודעים למה? כי איך אמרנו, שמדברים על התלהבות, מדברים על השתוקקות, על מתיקות, איזה מילה הולכת ביחד? צאצאי מאיך? נאמר בפסוק בקטע השמיני, בישעיהו, פסוק יוטט, ואי ככל זרחה, אתם רואים? הוא צאצאי מאיך? צאצאים ומאיים, excitement, הולך ביחד עם מאיים. מאיים וצאצאים הולך ביחד. תראו בקטע התשיעי, הגמרא בתענית, השורה האחרונה, שחכמים מברכים אחד את השני, יהי רצון שיהיו, מה כתוב? שורה האחרונה, צאצאי מאיך כמותך. עכשיו, ממחר בבוקר, יהיה לכם עוד כוונה אמיתית בתפילה. עוד כוונה אמיתית בברכת התורה. איך מתחילה הברכה הזאת ונהיה אנחנו בצאצאינו, בצאצאי צאצאינו? והערב נא. פה לא מדובר הקדוש ברוך הוא, תן לי איי-קיו גבוה, שאני אדע עומק התורה, אני אבין מה זה תורה, אני אבין את ההלכה, אני אדע את הדינים, זה ודאי חשוב. פה יש בקשה אחרת, והערב נא. סוויטנס, מתיקות, ערבות של תורה, תן לי את זה. תן לילדים שלי, לנכדים שלי, לנינים שלי, וכך הלאה. אז מה אנחנו אומרים? והערב נא, ונהיה אנחנו בצאצאינו. וצאצאי צאצאינו, לא בזרעינו וזרע זרעינו, כי צאצאים ומאיים, excitement, הולך ביחד עם צאצאים. לכן אומר דוד המלך בתהילים, תורתך בתוך מאיים. התורה שאנחנו לומדים היא נכנסת למאיים, לסטמיק, היא פועלת, היא לא נכנסת רק לראש, היא לא נכנסת רק למוח, היא נכנסת למאיים. תורתך בתוך מאי, על כן עמו מאי לא, וזה מתפשט לכל הגוף, ומשפיע על כל האדם. זה התורה, זה החשיבות של תורה. אתם יודעים שהיה ראש ישיבה גדול, קראו לו רבי פריידה. בא תלמיד להתקבל לישיבה, אומר לו רבי פריידה, בוא אני אגיד לך דבר תורה. אומר לו רבי פריידה, יבוא טוב, קדוש ברוך הוא, טוב השם לכל, וייתן טוב תורה, כי לקח טוב נתתי לכם. על ידי טוב, משה רבינו, ותפתח ותראה כי טוב. לטוב, לטובים, מטיב השם לטובים. אז נתינת התורה, קבלת התורה, מסירת התורה, הכל מה הקוד? איזה מילה זה קוד? טוב. ואז אומר לו, בוא אני אגיד לך עוד דבר תורה. יבוא זה... וייתן זאת, יבוא זה משה האיש, יבוא הקדוש ברוך וזה קלי בענבהו, וייתן זאת התורה, על ידי זה משה האיש, לזו עם זו יצרתי לי תהילתי יספנו. אותו דבר תורה, אבל הקוד הוא מה? זה. מהו ההבדל? אם תורה זה רק טוב, טוב זה עולם הבא, עולם שכולו טוב. אומר רבי פריידה לאותו תלמיד שבא לישיבה, תורה זה עולם הזה. תורה זה עולם, אנחנו לא מבינים מה זה עולם הבא, אבל עולם הזה זה תורה. תורה נותנת לנו שמחה, נותנת לנו התלהבות, נותנת לנו חיזוק, נותנת לנו מבט נכון, כי התורה יורדת לתוך המעיים. התורה בונה אותנו מבפנים. כל הלומד תורה מבפנים, תורתו מחרזת עליו מבחוץ. הוא עמל, ותורתו עמלת לו. אומרת הגמרא בסנהדרין, נפש עמל עמלה. לא, פסוק במשלי, הוא עמל במקום אחד ותורתו עומדת לו במקום אחר. שאם אדם צריך משהו, התורה שהוא עמל בה, אומרת הקדוש ברוך הוא, ריבונו של עולם, תראה את הבחור, תראה את הבחור, תראה איך הוא לומד, תראה איך הוא עמל, תראה איך הוא מחובר לחיים. תן לו מה שהוא צריך. תעזור לו להתקבל למדיקל סקול. תעזור לו להתקבל ללא סקול. תעזור לו להיות ראש ישיבה. תעזור לו להיות רב. תעזור לו להיות איש עסקים. תעזור כל אחד למה שהוא צריך. תראה, הוא בן תורה אמיתי. זה תורה, התורה היא חיים. תורתך בתוך מאי. אברהם אבינו, תראו מדהים. תראו מי זה אברהם אבינו. תראו לכם יהודי בגיל 199. אומרים לו, תשמע, יהיה לך ילד בשנה הבאה. 52 שנה הוא מחכה לילד. 52 שנה. מה כל אדם היה עושה? קופץ ברחוב משמחה. אומר אברהם, לא. לא. מה התועלת? אני לא יוכל ללמד אותו את המתיקות של תורה. את האווירה של תורה, את החשיבות של... לא עם מספיק שנים. אז מה התועלת? סתם? עוד ילד בעולם משווה כאלה. אומר אברהם, תראו מה הוא אומר, מה הוא מרגיש. וזה אברהם אבינו, בג'ינס של אברהם, שלא יש אצלנו. הגנים של אברהם נמצאים איתנו. זה לא הסבא של הסבא. זה התורה. זה העומק של התורה. זה מה שתורה נותנת לנו. לעולם, לעולם. תזכרו את זה. כשאדם נותן לכם מתנה, אם אתם נהנים מהמתנה, 20 פעם אתם אומרים תודה רבה, תודה רבה, באמת יוצא מן הכלל, משהו, משהו, פילי פלאים, נחמד, תודה, תודה. אם אתם לא אוהבים את המתנה, או לא מצליחים ביניכם, אומרים פעם אחת תודה, תודה רבה וזה. נכון? זה במתנה גשמית. במתנה רוחנית, אף פעם אי אפשר לדעת מה קיבלנו בשעה שמקבלים. אף פעם. צריך פרספקטיבה. צריך זמן, עוד 10 שנים, פתאום תקומו בבוקר, כל אחד, איך שיהיה. הראש שיבה פה בישיבה, לימד אותנו, בעלון שבות, דבר, לא חשבתי אז, וואו, איך זה מתחבר לחיים שלי עכשיו. הרב לימד אותי, וואו, איך זה משפיע פתאום על ההחלטה שלי. כי בדברים רוחניים מקבלים אותנו, הם מתבשלים בנו, אבל הם יוצאים אחר כך, הם מתגלים אחר כך. תורתך בתוך מאי. שריצה ממאיך הוא ירשם. זה תורה. זה נצח. כמה שעמלים, והיסוד זה עמלות בתורה. אם אין עמלות, אין שאיפות. אין שאיפות. אדם ששואף למשהו. לא משנה במה. הוא עמל. משקיע כוחו. כיפות אלת אפנות. זה תורה. זה הזמן. אין זמן כזה יותר. בשנה, עכשיו, תבד, שבט, עד פורים, יום יום, שבוע שבוע, אין שום חג, שום חג, לא שלהם חס וחלילה, לא חגים שלנו להבדיל, אין, עמלות בתורה. וזה נשאר לכל החיים, אם אפשר להישאר עוד שנה, על עד הרבה ועד הרבה. זה הבסיס, זה אברהם אבינו, מבקש ללמד אותנו. כשיש את ההסתכלות הזאת, יש את המבט הזה על תורה, על עמלות בתורה ולדעת. תורה, דבר ראשון זה עולם הזה. לא מדברים על עולם הבא, לחיות נכון פה, ליהנות מהחיים, לקום בבוקר, לחייך ליום החדש, לצאת אליו בהתלהבות. זה תורה. זה רבי פרידא מלמד אותנו. לכן, כל אחד צריך להיכנס, לאתגר את עצמו. לאתגר את עצמו. זאת אומרת, לשאוף. לומדים גיטים, להשתדל לגמור עד סוף השנה. אתה מסכת. אם לא אתה מסכת, את רוב המסכת. ללמוד עם השתוקקות, עם שאיפה. איך שיש שאיפות, ושם יכולים להגיע. לא עד הסוף, קרוב. כי תמיד לא מגיעים למה ששואפים. אבל אם יש שאיפות גדולות, מגיעים לחלק גדול מהדרך. זה המתנה הגדולה שקדוש ברוך הוא נתן לנו. ההורים שלכם נתנו לכם להיות כאן, הישיבה בלון שבות, שישיבה תלמידי חכמים מופלגים ועצומים, או שישיבה גדול, תברות שליטה, שאין בנמצא דברים כאלה, רק להסתכל, ללמוד הנוגס, לקבל מסורה, אלה דברים שמצרבים בנו, נהיים חלק מאיתנו. כשיש את המבט הזה, כשיש את ההסתכלות הזאת, אז התורה נהפכת להיות חלק מאיתנו. כשהתורה נהפכת להיות חלק מאיתנו, אין מי שיכול לעמוד בזה. ואז קורה דבר מעניין מאוד. אם מותר לי עוד 5 דקות?
כן.
מורי ורבותיי, אז קורה דבר מעניין מאוד. נולד הילד, הוא גדל, יצחק. הגיע הזמן לחתן אותו. אברהם שולח את אליעזר. חפש אישה. אליעזר הולך, ותסתכלו בתורה עם האצבע, תספרו, 17 פעמים מופיעים הגמלים בתורה. הוא לוקח את הגמלים, הוא מבריך את הגמלים, את הקאמלס. כל כך הרבה, מה זה משנה איך הוא הלך? עם גמל, עם חמור, מה זה משנה? הגמלים, הגמלים. ואומר רבינו אפרים על התורה, מרבותינו הראשונים, אברהם שולח 10 גמלים, ויקח 10 גמלים מגמלי אדוניו, וייתן, לעורר את הזכות של 10 ניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו. לעורר את הזכות של 10 ניסיונות שנתנסה בהם אברהם אבינו. שזה יעמוד לאליעזר שימצא שידוך ליצחק. מה זה קשר? מה הקשר? מה הקשר בין 10 ניסיונות לגמלים? התשובה היא, לפני שהאדם חטא, הוא היה כולו טוב. איפה היה הרע? בחוץ, אומר רבך מבלוש, בנפש החי. אחרי החטא, מאותו רגע, בכל אחד מאיתנו, יש ערבוב, מיקס, של רע וטוב. יש בעל חיים אחד, אומרת הגמרא בחולין, שיש בו רע וטוב. וזה הגמל. נאמר בגמרא בחולין, שהגמל, וכך פוסק הרמב"ם בפרק א', הלכות מאכלות אסורות, הגמל זה הבעל חיים היחיד, היחיד, שמעלה גרה את האוכל ולא מפריס פרסה. היחיד. אין יותר כאלה. נו, מה אתם אומרים? אומרת הגמרא ואומר הרמב"ם. איך נראה לכם? אומר הרייבד, אמר אברהם, ודבר שקר הוא. אני כזה ביטוי לא שמעתי מהרייבד, חוץ מלכות מאכלות אסור. שמעתי הרבה ביטויים של הרייבד על הרמב"ם. ודבר שקר הוא. רמב"ם! שקרן! לא נכון? פתחתי את החומש. כתוב בפרשת שמיני, מי מעלה גרה ולא מפריס פרסה? הגמל, השפן והארנבת. הארנבת זה הר. והשפן. נכון? אז מה הרמב"ם אומר רק הגמל? אומר הרמב"ם בתוך ההלכה עצמה. תסתכלו שמה. אומר הרמב״ם, הגמל הוא בעל חיים היחיד שמעלה גרה ואין לו שיניים למעלה. אין לו שיניים למעלה. אז הוא מעלה גרה בצורה הכי טובה, בצורה הכי תאורה. השפן והארנבת יש להם גם שיניים למעלה. הגמל הוא הבעל חיים שיש לו סימן טהרה מובהק, פיור, נקי. ומצד שני, סימן תומה, הוא לא מפריס פרסה. יש לו את המיקס של הטוב והרע ביחד. מה זה לעמוד בניסיון? לעמוד בניסיון זה לבחור את הדבר הטוב, ולא את הדבר הרע. אברהם אבינו רוכב על הגמל, הוא יודע להבדיל בין טוב ורע. הוא עומד בניסיונות. לכן כמה פעמים אמרנו שהגמלים מופיעים? 17 פעמים. כמניין? 17 פעמים כמניין, מה? טוב. כמניין טוב? 17 זה טוב. בא עכשיו אליעזר, הוא רואה את רבקה. בא אליעזר והוא רואה את רבקה. מי שיכול להסביר לי את זה, אני אשמח מאוד. באה נערה, אפשר לקבל קצת מים? בבקשה, תשתה. ואז מה היא עושה? רצה בקנפור, הלוך חזור, הלוך חזור, לתת גם למי? לגמלים. והוא עומד, תראו את הפסוק, והאיש משתאה, מחריש, הוא בטח עומד כך, לדעת, הצליח השם דרכו. אני לא מבין את זה. לא מבין. מה, היא המיד שלך? היא השפחה שלך? רצה, הלא חזור, הלא חזור, הלא... וגם אם היא הייתה אסור לעשות את זה. מה התשובה? הוא אומר לה, זה בסדר, אוקיי. לא, 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 אני רוצה עוד. עד שאני אתן לכולם. אומר לי, זה רגע, רגע. אני אומר, הספור, אני רוצה לראות. למה היא עושה את זה? היא so excited. יש לה כל כך התלהבות. למה היא עושה את זה? היא עושה את זה כי היא באמת עושה חסד, והיא רוצה בסוף טיפ. טיפ. טיפ גדול. אם רק תיתן לי מים, מה אני אתן לה? אומר משהו קטן. קוטר. תן לה שקל. אבל אם היא תשקיע כל הגמלים, אולי אני אתן לה 20 שקל. 100 שקל. הוא עושה את זה לשם מצווה. ברגע שהוא רואה שהוא עושה את זה לשם מצווה, זה פיור חסד. חסד נקי. נקי, נקי, נקי. אישה כזאת מתאימה ליצחק. היום יש לה חסד נקי, מחר יש לה גם משהו אחר. לכן גמל בלשון הקודש, זה לא רק קמל, גמל. זה גם גומל. גומל חסדים. גומל איש חסד. אברהם מספיד את שרה. מה הוא אומר עליה באספד? אשת חיל? גמלתו! טוב ולא רע כל ימי חייה. יודעת להבדיל בין הטוב ולא. ואני בחסדך בטחתי, יגיע לי בישועותיך, אשיר על השם כי גמל עליי. הקדוש ברוך הוא גומל לנו טובות, כי אנחנו גומלים טובות לאחרים. יודעים להבדיל בין טוב ורע. זה הישיבה נותנת גם. הישיבה נותנת שהתורה היא חלק מהמהות שלנו. הישיבה נותנת שאנחנו מבינים שתורה זה עולם הזה. יש מבט נכון. יודעים להבדיל בין רע לטוב. זה זמן שלא חוזר. תנצלו את הזמן כמה שיותר. כמה שיותר. בנחת. אבל ללמוד, להספיק, לשאוף, לראות דברים בגדול. לא משנה מה שתעשו מחר. אבל לדעת, אז זה, עכשיו, לא לאבד את ההזדמנות הזאת. שיש את המבט הזה. איך כותב אור החיים הקדוש? אם היינו מבינים מה התורה עושה לנו, היינו משתגעים אחריה. משתגעים אחריה. כך כותב אור החיים הקדוש. משתגעים אחריה. זה הגודל של התורה. תראו את הדברים באמת באופן הזה, בצורה הזאת. הקדוש ברוך הוא זכה. כולכם יגדול תורה ויראת שמיים. נזכה כולנו שהקדוש ברוך הוא ימלא כל מי שלא תיבנו לטובה, תוך ברכה, תוך בריאות, והרבה הרבה שיחה לשמוע. תודה רבה. תודה רבה. אפשר לקחת מי שרוצה.
רוברט יישאר לדבר עם אנשים שפות אישיות אחת על אחת.
תודה רבה. תודה רבה. Is there a...